בתוך כל הפרשה, פרשת וירא, אנחנו רואים שחוץ מהניסיון לשכנע את פרעה, להפעיל לחץ שיוציא את ישראל ממצרים, יש עוד זירה נוספת שהיא מתרחשת במקביל, וזה ההתמודדות מול החרטומים, שזה כאילו נושא בפני עצמו, במקביל ללחץ. אפשר לראות את זה לא מה כל הפרשה. בתחילת הפרשה יש את הנושא של התנין ותה. אז חרטומים גם עושים אותו דבר, ושהם גם מפכים את המטה לתנין, המטה של ארון, בולט המטות שלהם. אחר כך מכה דם. לכאורה האינטרס של החרטומים היה, שכל מצרים, סליחה, שלא יהיה דם. מה עושים החרטומים? מוציאים עוד דם. זאת אומרת, בכלל החרטומים הם זירה אחרת. המצרים לא רוצים דם, החרטומים דווקא מוציאים דם. זאת אומרת, הם עסוקים בכלל בהתמודדות שלהם. אותו דבר גם בצפרדעים. האינטרס המצרי היה שלא יהיה צפרדעים, והחרטומים מוציאים עוד. בלעתיהם מוציאים עוד צפרדעים, ואז מגיע מכת קנים, פתאום הם נעצרים. כשמגיעים לקנים, פתאום החרטומים חסרי אונים, לא יודעים מה לעשות. אצבע אלוהים, נעצרים. והם מוזכרים עוד פעם במכת השכין. ולא יכלו החרטומים לעמוד לפני פרעה, לפני משה, כי היה השכין בחרטומים בכל מצרים. זאת יש פה בעצם איזה קרב שמתבצע, קרב רוחני שמתבצע מול החרטומים. מי זה החרטומים? מופיע בפרשתנו הגדרה. זה חכמים מחשפים, כך כתוב בפרשה שלנו, זה נקרא חרטומים, חכמים ומחשפים. ואנחנו רואים שהתורה ממשיכה, מה? זה כנראה, כן. אנחנו רואים שהתורה נלחמת נגד הדבר הזה בעוד מקומות. אפשר לראות במקום מיני מקומות בתורה שהתורה נלחמת נגד ה... העולם הזה של הכישוף, ולא יזבחו את יזבחם לסעירים בפרשת החמות, לא תאכלו על אדם, לא תנענו, לא תנחשו, פרשת קדושים, ויש בלעם, נכון, ויש בספר דברים, יש איזה עימות כזה, והעימות הזה ממשיך, הוא ממשיך גם בתקופת התנ״ך, אנחנו רואים עימותים עם כל מיני מחשפים, ודברי חז"ל גם, כל מיני אגדות בגמרא, זה עולם. מה זה העימות הזה? מה זה הקרב הזה עם המחשפים, החרטומים? מה... שיעשו קסמים, שיעלה על הבריאות. מה זה העימות הזה? באמת בעולם, העולם המדעי, הוא חושף את הסדר. המדע כל הזמן חושף שיש הרבה סדר בעולם. יש חוקים, ויש קשרים, ויש התנהלות מבורכת, שאפשר לשתף את הפעולה. אבל כמה שאנחנו חושפים את המדע, ושמחים בו, רואים בזה אמון ויציבות, אנחנו לפעמים עומדים נבוכים מול כל מיני הפתעות. יש פתאום התפרצויות, שאנחנו יודעים איך להשתלט עליהן. פתאום החבר השתגע, יש פתאום רעידת אדמה, פתאום מגיפה, פתאום איזה, חס ושלום, איזה מחלה שמתפרצת. יש אסונות כאלה ואחרים, יש כאילו איזה צד אפל בעולם, שהוא לא מסודר, שהוא כזה, כל מיני, איזה מין טירוף כזה, משהו לא אנרכיסטי כזה במציאות, שהרגע, למה, מאיפה זה בא פתאום? ושיוצר פחד, חוסר רציבות, מחששות, רעידות אדמה, למיני, לא יודע, כל מיני הרי געש, כל מיני דברים מוזרים, כל מיני סופות. וזה יצר ויוצר עדיין גם אימה ופחד, אבל גם הנפש האנושית קולטת מזה שתשמע, יש צד כזה בחיים של איזה משהו כזה, לא, משהו לא בלי רחמים, בלי דין, בלי סדר, יש צד כזה בעולם. והאנושות מאז ומעולם מנסה כאילו לתקשר עם המציאות הזאת, עם כל העולם הלא צפוי. וזה יצר עולם שלם של מיסטיקה, שכל המיסטיקה התפתחה עד היום לצערנו, מתוך איזה ניסיון לדבר עם העולם הלא מסודר בשפה לא מסודרת. וכיוון שהעולם הלא מסודר הזה הוא עולם שנראה מאוד רע, מאוד מעצבן, מאוד לא צפוי ומכיס, אז זה יצר גם שפה רעה. אנחנו יכולים לראות בפיירשי, פרשת שמות, צטט דברי חזל. כתוב, וימות מלך מצרים והנחו בני ישראל מן עבודה, אמר רשי חזל, שמלך מצרים פרעה נהיה מצורע, ונטל עצה מהחרטומים, אמרו לו, תשחוט כל יום, לא זוכר, נדמה לי 400, לא זוכר, זה מספר 50. של ילדים, 150 ילדים, כל יום, ותרחץ בדם שלהם. זה הדבר הזה. יש איזה צרת, לא צרת, צרת זה מכה, שלא יודעים איפה היא נוחתת עליך. טוב, צריך לדבר, זה רוע כזה, צריך לדבר בשפת הרוע, צריך עכשיו לשחוט עוד ילדים, לרחוץ בדם שלהם, משהו, זה מין משהו אכזרי כזה. והרבה מהכישופים היו קשורים להרבה שחיטה של דם, והרבה עניינים של זימה גם, וכל מיני דברים מאוד רעים. זו תרבות שלצערנו הרב הקטה שורשים שנים ארוכות אחר כך, גם בני הבית, ולצערנו עד ימינו אלו. נזכיר שבגרמניה, אז יצירת המופת הספרותית הכי מרכזית בגרמניה, הכי חשובה, היצירה הכי חשובה בגרמניה, יצירת הספרות, זה ספר שהנושא שלו זה שאדם מכר את נשמתו לשטן. זה יצירת המופת החשובה ביותר בתרבות הגרמנית, וכל ההיסטוריה. אדם זה מחזה ענק, כתוב בצורה מפוארת, אדם שהוא התחיל להיות מושחת, התנהג עשה דברים מאוד אכזריים, וככה השטן נותן לו כוחות, ופתאום הוא נהיה, יכול לעשות מה שהוא רוצה. פתאום יש לו איזה עוצמות בלתי רגילות. וזה נכס תרבותי. וזה נכון בעוד מקומות, כל מיני, תמיד היה את הדבר הזה. מה זה? זה בעצם, תדע לך, יש פה איזה משהו אחר פה בעולם. יש את העולם הסודר, יש פה איזה עולם, יש פה כל מיני כוחות, דמונים, יש איזה עולם תחתון פה. אתה צריך, בשביל להתנהל עם העולם התחתון, אתה צריך לדבר עם השפה של העולם התחתון. זה מעודד רוע, זה מעודד אכזריות וחוצפיות וכל מיני, המון פחדים. וחלק מהותי ביציאת מצרים, זה לנקות את העולם הטומאה הזאת. זה טומאה נוראית. והראה לאברהם יצחק יעקב באל שדי. אל שדי זה שיש סדר בעולם. אבל מה לעשות שאנחנו רואים גם שאין סדר. אל שדי זה הכל סודר. זה האבות עסקו. תראה, יש חסד, בוא תהיה חסד, תראה, יש אמון, תראה זה. האבות דיברו על זה, יוסף. דיברו על הסדר של העולם, תראה איך הקדוש ברוך הוא מנהל את עולמו יפה. אבל יש כל הזמן איזה קול כזה באדם, תראה, אבל יש פה המון דברים מכוערים, מוזרים, משונים. צריך להופיע שם י' כו'. שם י' כו' כזה שם עליון מאוד. שממנו באים ניסים אדירים. אז בהתחלה, כשמשה עושה את הדברים, אז החרטומים, כן, זה אנחנו מכירים, זה אנחנו מכירים, זה גם, אמרנו את זה תמיד שיש פה, פתאום זה נעצר, זה משהו, רגע, זה משהו אחר. ומתגלה שיש פה משהו אחר לגמרי, שהוא חלק מאיזה תוכנית. זאת אומרת שיוד כבב זה שם עליון שבא לברר שגם מה שנראה מחוץ לסדר, אין דבר כזה. אפילו מעשה כשפים, אפילו הכל, הכל, הכל תחת הנהגתו של הקדוש ברוך הוא. אין דבר שמחוץ להנהגתו. אין דבר שהוא חותר חתירה מתחת. במיסטיקה האירופאית, צערנו הרב, היה מושג כזה, השטן. שהוא עושה מה שהוא רוצה, הוא הילד הרע. אין דבר כזה. אין דבר שהוא מחוץ להנהגתו ושליטתו של הקדוש ברוך הוא. הכל, הכל, בתחת שם הוויה, שם י' כ' ו' כ'. הכל בהנהגה האלוקית, וזה הניסים. הניסים באים בעצם לברר שגם מה שנראה לך מוזר ומשונה, לא, הכל בהנהגה. החרטומים בסוף הם עצמם מקבלים את השכין, והם לא יודעים מה לעשות עם זה, לא יודעים איך להתמודד. כאילו כל הכוח שלהם נעלם. לצערנו, יש זו תרבות שמנסה להתעורר מדי פעם מחדש, להציף את העולם בכל מיני זרמים מיסטיים, בעיסוק בקוסמים ומחשפים וגורלות וכל מיני דברים מוזרים, וכל הזמן לפעפע את זה מתחת לפני השטח וכל מיני דברים לא... זה לא טוב בכלל, זה יוצר איזה מין אווירה של יש פה איזה משהו לא נודע, משהו לא זה, וזה מעורר דברים מאוד מאוד לא חיוביים באדם. להפך, אנחנו מאמינים בתפילה. תפילה זאת אומרת שיש ריבונו של עולם שהוא המנהיג של הכל. אין דבר כזה. הכל בהנהגתו. תמיד אפשר להתפלל. על הכל אפשר להתפלל. הגמרא אומרת במסכת ברכות על הפסוק, לא תאכלו על אדם. לא תאכלו על אדם, זה מנהג, זה היה מנהג של כישופים. הגמרא אומרת, לא תאכלו קודם שתתפללו על דמכם, שאסור לאכול לפני התפילה. מה זה שאסור לאכול לפני התפילה? שקודם כל מתחילים את היום בתפילה. זאת אומרת שאנחנו, יש לנו עמדה בסיסית, קודם כל בהנהגת השם. יש כתובת שאפשר לפנות אליה. אין דבר כזה, אין אירוע סתם. כל, יש כתובת אחת בלבד. השם י' כ' כ', השם השם. ואליו אפשר לפנות בכל נושא, בכל עניין. ואם יש צרה, אז זה השם אחראי על זה, כי הוא רוצה לעורר אותנו, הוא רוצה לדחוף אותנו ולקדם אותנו באיזשהו מקום. הוא רוצה שנעשה תשובה ותפילה וצדקה. ורק אחר כך אנחנו באים אל העולם. רב קוק רוצה לפי זה להסביר בדרך דרוש, וזו גמרא מיוחדת, גמרא אומרת שהכהן הגדול ביום הכיפורים, הטבילה הראשונה שלו הייתה במקום שנקרא בית הפרווה. זו הייתה הטבילה הראשונה שלו בבוקר. והגמרא אומרת מה זה בית הפרווה, פרווה זה שם של מחשף, שבנה את המבנה הזה, רק קראו לו, פרווה. מוזר, מה המחשף בונה שם, זה מאוד מוזר, משונה. ושם היה המקווה שאיתו מתחילים את הטהרה. אז הרב קוק אומר שרוצים באמת לטהר את העולם, לנקות, אז צריך לקחת את הכוח הזה, ושנראה חוסר סדר, אין דבר כזה. אין חוסר סדר. הכל בכהן הגדול יום הכיפורים יגיד שם השם, שם המפורש. הכל תחת הפירוש, הכל תחת ההנהגה, הכל תחת מחשבותיו העליונות של ריבונו של עולם. פרשת השבוע היא בעצם כותרת חשובה מעין כמותה, לא רק ליציאת מצרים שלנו, אלא מאבק הבלתי פוסק שלנו נגד הדמיון הזה שיש פה רוע בעולם, ואם אתה רוצה להצליח פה, אתה צריך לדבר עם הרוע ולהיות קצת רע, ולהיות כזה, כי יש כוח. למשל בפרשת בום, פרעה יגיד לעם ישראל, אל תצאו, רעה נגד פניכם. מה זה רעה? רש"י, אני מסתכל על השמש, מסתכל על האלוהים שם, עכשיו רעה. האל המצרי, קראו לו רע, ככה קראו לו. ככה זה במיתולוגיה שלהם, רע. זה לא סתם הביטוי הזה. זה כוח כזה, יש פה כישופים ונחשים, לבן, ארמי, גם עושה נחשים, ובינה. במלחמה האדירה שלנו, שאין דבר כזה. הכל בהנהגתו. וזה יוצר תקווה, הכל טוב, הכל בסדר אלוקי. ובמקום ללכת לכל מיני מיסטיקות מוזרות, יש לנו סדר, תשובה, בתפילה, בצדקה. יש הנהגה אלוקית. הקדוש ברוך הוא יודע מה הוא עושה. שהקדוש ברוך הוא תמיד יבשר לנו רק שמחות ובשורות טובות, ישועות ונחמות. תודה, שלום.